כיוון שהשבוע היו בחירות, אולי אתם לא יודעים, אולי זה לא הגיע אליכם. אז חשבתי ללמוד משהו על המושג הזה, בהקשר לדברים שאנחנו נקרא השבת. ביטוי מאוד מיוחד ביחס לאברהם אבינו. בהקשר של הפסוקים, לעניות דעתי, גם ביחס לשרה אימנו, התגובה של בנכת לאמירה שמופיעה כאן באמצע, בצד ימין, בראשית, בפרק כ"ג, בפסוק ד'. אברהם אבינו קם מחסרונו, מכאבו, מהספדו, ואומר להם, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, וקברה מתי מלפניי. ויענו בנכת את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, ומבחר קברנו, קבור את מתך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, מקבור מתך. לא ביטוי פשוט, לא ביטוי רגיל, המילים נשיא אלוקים. מה שקשור לנשיאות, למלכות, לתפקידי שררה, איך זה מחובר ביחד עם המושג הכוח, הגורם, המחיה אלוקים? בגלל שצורך, דבר שלא הספקנו שבוע שעבר לעשות, אז קצת להמשיך אותו מעט, להתבונן בעקדה, בפסוקים למעלה, ובראשית תבית. אולי משם לחזור ולהתבונן בביטוי נשיא אלוקים, בשני מובנים. מובן אחד, בניסיון להבין אולי עוד צד בדמותם של אבינו ואימנו, והמובן השני שהוא בעצם לענייננו, לתקופתנו, מה משמעות הביטוי נשיא אלוקים. התורה בתחילת פרק כ"ב אומרת, ויהי אחר הדברים האלה, ואלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. זה מופיע בכל מיני הקשרים, המושג ויהי אחר הדברים האלה. לפי חז"ל והמפרשים בעקבותיהם, זה מאוד מחדד את ההבדל שבין מה שנראה בעין האנושית, רצף דברים לא מחובר, לא מכוון, לבין מהלך אלוקי, כפי שהוא מופיע בתורה. במובן הזה, לא תמיד הביטוי מוגדר ברמה מסוימת. יש כמה וכמה פירושים, דברי חז"ל והראשונים, מה פירוש אחר הדברים האלה. ואולי אפשר לומר שזה טבעי שהפירוש של הרב קוק בעולת ראייה על הפסוקים האלה באמת לא מתמקד בנקודה מסוימת, אלא כמו מסכם את הכל. אחרי כל הדברים האלה, כל מה שעבר אברהם אבינו, מוביל למושג הבא, ואלוקים נישא את אברהם. מה פירוש הפועל הזה לנסות? בית אחד מופיע בפסקה 3 במדרש, והוא לא נוגע רק לאברהם אבינו ורק לעקדה, אבל כן, אבותינו ואמותינו הם מובילים מהלך בהבנת הפועל הזה, לנסות. ביטוי דומה לניסיון הוא מבחן. והפסוק בתהילים שהמדרש מביא כאן בפסקה 3, השם צדיק יבחן. רשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. זה פסוק בתהילים, פרק י' א', שבו מאוד מתחדד ההבדל בין השפה החיצונית של היום, שהמבחן הוא משהו חיצוני, לא משקף מהות, לא משקף אישיות, ואילו לפי לשון הקודש, במקור שלה, בוחן זה מנקה. הביטוי בספר זכריה, פרק י' ג', הקדוש ברוך הוא משאיר את השלישית, פי שניים יקרתו יגבעו, לפי חז"ל, זה בית ראשון ושני, גאולה ראשונה ושנייה, שהיה להם הפסק, חורבן אחריהם. את גאולה השלישית, אומר המדרש, אין לה הפסק, מדרש בשופטים, מדרש תנחומה בשופטים. ואז אומר הנביא זכריה, אחרי ההבדל בין השניים לבין השלישית, הבאתי את השלישית באש, וצרפתין כצרוף את הכסף, ובחנתין, זה השורש, זה הפועל, לבחון, כבחון את הזהב. זה הניקוי של הזהב מהשיגים. אז נאמר בשני משפטים, בהדרגה, העובדה שהגאולה השלישית היא לא מפסיקה, איננה סותרת את העובדה שיש ייסורים, שהשלישית יוותר בה, אפשר לומר יותר עמוק מזה, אפילו מזמינה, כיוון שגאולה שלישית אין לה הפסק, והסיבה לכך מפני שגאולה שלישית מגיעה למען שמו, רק בגלל רצונו של הבורא, למרות שישראל לא עושים תשובה, התשובה היא לא תנאי, אז צריך לבוא תהליך שמזכך ומנקה, זה השלישית יוותר בה, והבאתי את השלישית באש ובחנתים. וכאן הפסוק בתהילים פרק י' א', בעצם אומרים שני חלקי הפסוק, השם צדיק יבחן, וצריך לומר לפי המשך הפסוק, כי הוא אוהב אותו, ורשע ואוהב חמאס שנאה נפשו, ולכן הוא לא בוחן, הוא לא מנקה. הפסוקים האלה, זה פרק מאוד קטן בתהילים, שבשבועות האחרונים, החודשים האחרונים, מאוד היה אפשר להרגיש אותו. מכל המחנות, מכל הדעות, מכל הזרמים, אני חושב זה עבר את כל הגבולות. ואי אפשר אפילו להגיד של הטעם הטוב, שעה שהפסוק אומר, הרשעים, והוא לא מגדיר מהם, הם יורים על הצדיק, הוא לא מגדיר מי הוא. הם יורים בסתר. והיריות האלה בסתר מתפרשות לפי הראשונים על פי הפסוק על ידי דיבור לשון הרע. על ידי הוצאת דיבה. אז ברגע איזו תחושה אומר הפסוק, השתות היא הרסון, צדיק מה פעל. ויכול נדמה שזה ריסוק למעמדו. אבל אומר דוד המלך, קודם כל, יש השגחה אלוקית, השם לא עוזב את הארץ. נדמה לרגע שבני אדם מנהלים את המציאות, והם יכולים לכן לפגוע אחד בשני. ואז ממשיך הפסוק לכיוון של השם צדיק יבחן. ולכן חז"ל כל כך מתאמצים כאן במדרש להבין מה זה. באותו הקשר שבו יורים על הצדיק בדיפה ובדיבור המקולקל, מה בעצם אפשר להבין בתהליך הזה של השם צדיק יבחן. חשבתי על זה היום, בני אדם פשוטים הרי הם לא יודעים מה קורה במציאות הזאת. מקבלים אס-אמסים כל הזמן מכל מיני אנשים, קצת זה עוזר לדעת באיזה... הבנתי שחבר כנסת שילח את לשונו ברב גדול בישראל, אחד מגדולי הדור, חשבתי לפסוק הזה. מה זה השם צדיק יבחן? אמר רבי יונתן, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועיים, שאינו מקיש עליהם אחת, עד שהיא פוקעת. מה הוא בודק? קנקנים יפים. שאפילו הוא מקיש עליו כמה פעמים, אינו נשבר. אולי טיפ טיפה להרחיב את המדרש. כי המרחק בינו לבין המציאות שלנו, שנות אור. מדובר במוכר, שהוא גם יוצר. הוא עושה קנקנים. הוא רוצה למכור אותם. ברור במדרש, שהוא מוכר קנקנים טובים. לא עולה בדעתם של חז"ל שמישהו מוכר קנקנים לא טובים. עכשיו, איך בוחנים אם הוא קנקן טוב? אם המדרש היה נכתב היום, היה כותב מושגים של שיווק ומותגים ופרסומות. אם מישהו היה אוסף את כל מה שנכתב במודעות הבחירות, נגיד בחמישה חודשים האחרונים, על טיב האנשים, על איכותם, על הבטחותיהם, לעומת המציאות, היה בודק, נגיד, בחצי שנה הקרובה, היה מגלה פה ושם הפרשים, נגיד, בלשון עדינה. אבל כנראה, חושב המפרסם, או מי שמשתמש בפרסום, שהאנשים הם חסרי דעת, ואפשר בכל מיני ניסוחים של ניירות, בעצם לחפות על הפרשי האמת מהמציאות. בדרך הזאת, בן אדם היה יכול למכור קנקנים לא טובים, פשוט לתייג אותם, לשווק אותם, למתג אותם, כל המילים האלה, לשים עליהם עטיפה, והעטיפה הייתה אוחזת עיניים, וזה היה הרקע למחירה. זה לא נמצא בחזן. לא נמצאת אפשרות כזאת. יש איסור גניבת דעת. הוא לא מתבטל בתקופת הבחירות, הוא לא הולך לאיזה מקפיא, מחכה עד שיעבור זעם וחוזר למציאות. הוא נמצא כל הזמן, איסור הזה. שגניבת דעת. לכן, חזן מדברים על האמת. אתה מוכר קנקן טוב, הדרך היחידה לבדוק אם הוא טוב, זה לנסות לשבור אותו. אם הוא מסוגל להישבר, אתה לא מכה אותו. אתה לא מוכר. לכן אומר המדרש, הוא בודק קנקנים יפים, שהוא מקיש עליהם כמה פעמים, ולא נשברים. במובן הזה של המחירה, זה מסביר בעדינות את החלק הראשון בניסיון. רד"ק מאוד מדגיש את ההבנה הזאת, שקדוש ברוך הוא רוצה להודיע טיבו של המנוסה. האומה לדורותיה צריכה לדעת, זה מהותי לנו, מי זה אבינו, אברהם? מי זה אמנו? הדמויות נפרסות במשך כל הניסיונות. הניסיון האחרון הזה כנראה הוא מעל ומעבר כל הניסיונות. שם יוודע טיבו של אברהם אבינו כאפי שלא נודע קודם. ולנו זה חשוב כמו אוויר לנשימה, לדעת באמת מאיפה השורשים שלנו ומה זה מחייב אותנו. לכן, כמו שמוכר הקנקנים והיוצר שלהם מודיע את האיכות שלהם, כך השם מודיע את איכות הצדיק. זה לא מתיר, ואין שום סלחנות למי שמבזה אנשים גדולים, וגם מי שמבזה אנשים קטנים. בכלל, כל המסוגלות הנפשית הזאת, להטיל בוץ אחד בשני, שלא בהקשר הרוחני, אלא ברמות נפשיות פשוטות וזולות, זה בוודאי שזה חטא, והמדרש לא בא להקל. המדרש אומר, זה לא כאן המציאות. השאלה מה עובר על הצדיק, זה לא פחות חשוב. זה סעיף א'. סעיף ב', ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל היה בדברו. שתייה בחוץ, מי שרוצה. פשטני הזה, בשעה שהוא יודע שהפשטן שלו יפה, כל שהוא קודשה היא משתבחת, וכל שהוא מקיש עליה היא משתמנת. ובשעה שהוא יודע שפשטנו רעה, אינו מספיק להקיש עליה עד שהיא פוקעת. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה אלא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. השיטה השנייה, הזווית הנוספת של רבי יוסי, היא לא עוסקת ביחס שבין המנוסה לבין סביבתו, סביבתו של הדורות, סביבתו של העם, סביבתו של העולם, אלא בתוך הנפש שלו בעצמה. זה אומר שגם אם אברהם אבינו עמד בכל תשעת הניסיונות הקודמים וגילה עוד ועוד עומקים בתוך הנפש שלו, יש משהו שעוד לא התברר. וזה בעצם מטרת הניסיון. השבחת הפשטן, השבחת האדם עצמו, זה נקרא יבחן. זה לא רק הסרת השיגים לטובת מה שהציבור צריך להתרומם, אלא זה הסרת השיגים לטובת, לא בדיוק לטובת במובן שהתחילה, בשביל התהליך הפנימי שהמנוסה צריך לעבור, כתוצאה מזה מגלה כוחותם, מחדש את כוחותם. החלק השלישי, או המשל השלישי, רבי אלעזר אמר, לבעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי הוא נותן העול? לא על אותה שכוחה יפה? כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה אלא הצדיק, שנאמר השם צדיק יבחן. זה משל אולי לא כל כך נעים ליצור דימוי לבני אדם מעולמם של בעלי חיים, עולמם של פרות. אבל זה מאוד מחדד את המושג עול. החיים לא נגמרים בשינויים שחיים בתוך האדם, או במערכת היחסים בינו לבין סביבתו. יש בחיים עוד מרכיב, נטו, שנקרא עול. משימה, הפרה קנויה למי שמחזיק אותה בשביל משימה. מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא, הבורא, אבינו, מלכנו, לבינינו, יש בה מרכיב שנקרא עול, משימות. נכון שהדור הזה מחפש הרבה משמעות והרבה הזדהות והרבה התחברות והרבה שמחה והרבה אהבה, וזה חשוב. לא צריך לשכוח, לא צריך לשחוק, לא צריך להתעלם מהמושג עול, שהוא לא תמיד משמח ולא תמיד אפשר לקלוט אותו באהבה, אבל הוא חלק אמיתי מהנפש שלנו בעקבות אבותינו ואמותינו. זה נקרא השם צדיק יבחן. ואם כך, אחר הדברים האלה, אחרי כל מה שאברהם אבינו עבר, עם כל החשיבויות בהתמודדויות שהיו, פה יש יבחן חדש, והאלוקים ניסה את אברהם. אולי משום כך, או גם משום כך, בצד השמאלי של פסקה 3, האלוקים ניסה את אברהם, באות וו במדרש, פרשן ונוו, אומר רבי יוסי הגלילי, גידלו כנס הזה של ספינה, רומם את ערכו בעולם. כן.
מידע על החוזק והפתישה מידע על שיבוע אחר פשטן, אבל
הוא לא בדיוק נותן כמו שהוא מבטא העול, שהאדם מוכשר למשימה. הוא לא יודע למה, הסביבה יכול להיות שלא יודעת למה, ולא רק שהוא לא יודע למה, לפעמים הוא מרגיש שזה למעלה מכוחותיו, וזה המבחן. זה לא בדיוק נותן, זה יותר שהאדם צריך לתת. הוא צריך להוציא לפועל את העול. לכן, בניסוח של פרה ובעל הבית, זה בעצם, הפרה היא ברשותו, אז הוא יכול לקבוע. אנחנו, בהקשר הזה, אנחנו לא פרות, אבל הבעל הבית שלנו הוא בעל הבית שלנו. הוא יצר אותנו, מחיה אותנו, ברא אותנו, קנה אותנו. זה מה שאנחנו אומרים בברכה הראשונה בתפילת 18. אולי גם משום כך, צריך להתכוון בברכה הזאת. רבי יוסי הגלילי אומר, גידלו כנס הזה של ספינה, רומם, רבי עקיבא סולל מסלול אחר. רבי עקיבא מתייחס למילה, לפועל, לנסות, בהיבט הנפשי. ניסה אותו בוודאי. מה פירוש בוודאי? אין פה ספקות. שלא יהיו אומרים, הממור, ערבבו, ולא היה יודע מה לעשות. זה לא התלהבות רוחנית עד כלות כל הכוחות. זה לא משהו חווייתי שעובר על האדם, והוא מתרומם, והוא מזדכך, והוא מתלהב מעצמו. זה קשור לעול. העול, המשימה בהקשר הזה, היא לבוא לניסיון בבחירה חופשית. ובדרך כלל בחירות חופשיות יש להם איזה הגבלות, והקדוש ברוך הוא מזרים פה למציאות, בחוק אלוקי מיוחד לפרשת העקדה, חופש. לא יגידו עממו, לא ירבב דעתו, היה יודע מה לעשות. צורך העניין, זה מופיע בהמשך הפסוקים, והיא ביום השלישי, זה לוקח שלושה ימים. הבירורים בתוך הנפש. יכול להיות שסופרים יתארו כל מיני דמיונות על השלושה ימים. דובר על זה בכל מיני הקשרים, שכשהתורה לא חושפת את ההרגשות האלה, כנראה שאפשר, והם ניתנים לפירושים שונים. אבל את זה שהאדם צריך לבחור, והבחירה היא חופשית, זה כן חשוב לתורה. זה אומר רבי עקיבא. ניסה אותו בוודאי. ניסיון שלם. המציב לפני אברהם אבינו כל האפשרויות. לאן זה מוביל? ואלוקים ניסה את אברהם. ומכאן היה יכול הפסוק להמשיך, והיה אומר כחנה, ישר לעבור לפסוק ב' עם התוכן של הניסיון. ואילו מה הפסוק כאן אומר? ויאמר אליו אברהם. הפנייה בשם הפרטי היא מה משמעותה? והתשובה היא תשובת אברהם אבינו, הנני. רש"י אומר, הנני, על פי המדרש בתנחומא, הנני לשון ענווה, לשון זריזות. למרות שמבחינת העברית של היום, המילה הנני פירושה הנה אני. אז נגיד היום הבחירות, כמו כל בחירות, יש בהם המון פעמים המילה הנה אני. זה לא כל כך קל להגיד על האנשים שיש להם ענווה, זריזות אולי כן, אבל המניעים מניעים אחרים, לפחות לחלקם. ההדגשה כאן על הנני, זה בגלל שאלוקים קרא לאברהם אבינו. ולפי המדרש, עוד מוסיפה משמעות הנני, המדרש שמופיע פה, הנני לכהונה, הנני למלוכה. לא מתרחק מהמילה נשיא, אבל לא ממני. הנני ולא ממני. כי אתה אלוקים קראת, אתה רוצה את דרישת הקנקן, אתה רוצה את דרישת הפשטן, אתה רוצה את הפרה. מוכן אברהם אבינו לכל המשימה? מה המשימה? עוד לא נאמרה. אומר הרב קוק, כן נאמרה. המילה אברהם. זה כמו לומר, אומר אלוקים לאברהם אבינו, אני רוצה שתהיה אברהם. זה כמו היום לומר, אלוקים רוצה שתהיה עצמך. שתשמור ותפתח ותצמיח את עצמיותך. ריבונו של עולם, הדור הזה כבר צפוף בעצמיות. הוא מלא בעצמיות. אתם יודעים איזה אסון היה אתמול? אתם לא מתארים אותו בכלל. ברשת האנטי-חברתית, הנקראת פייסבוק, יש שתי גרסאות. אחת מדברת על אסון בין שעתיים, השנייה על אסון בין שלוש שעות. מה אסון? הרשת האנטי-חברתית נפלה. מה הבעיה? נגיד, יש לך מכשיר טכנולוגי. נגיד, מכונית. שעתיים לא נוסע, תלך ברגל. מה הבעיה? מי סיפר לי את זה, אמר שהוא הקשיב קצת לתגובות, אנשים כמעט יצאו מדעתם. זה הזוי. פירוש, אם יש לך רשת, נקרא לזה לצורך הדימוי רשת חברתית, והרשת לא פועלת, אז תהיה חבר בלי רשת. מה הבעיה? דבר עם החבר שלך. בסדר, יכול להיות שאדם יש לו פייסבוק מאיזושהי סיבה נצרכת. הוא לא נפסל. אבל הוא לא עבד. הוא יעצוב אם שעתיים לא יהיה לו את הדבר הזה. אתה צריך אלוקים להגיד לדור שלנו להיות עצמנו. זה אנחנו קמים עם זה, הולכים לישון עם זה. זה כל החיים שלנו זה להיות עצמנו. מה החידוש? הכלי יקר נכתב לפני בערך כמעט 400 שנה. 350, 370 שנה. היה תלמידו של המהר"ל. הוא אומר, אם תסתכלו בפסוקים של העקדה, זה כתוב. אל תתפלאו 350 שנה אחרי זה, שהרב קוק יכתוב, שאברהם, המילה אברהם, זה הניסיון. כי הרי התורה אמרה פרשת העקדה, רגע אני עובר לפסוק ב', ויאמר כך נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך. פגשנו את זה כבר. לך לך. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. זה הניסיון, לפי חלק מהראשונים הראשון. אברהם אבינו צריך לעזוב הכל. ועכשיו הניסיון האחרון אותו דבר. לך לך. אומר מדרש תנחומה, הניסיון האחרון והראשון דומים, והאחרון, עליו אומרת הגמרא בסנהדרין, אפשר לראות רגע, ממש במרכז העמוד, פסקה 6, חלק ממסכת סנהדרין דף פ"ט, ממש מעל הכלי יקר, מעל פסקה 8, השורה האחרונה, שתי שורות, קח נא את בנך, אמר רב שמעון בר אבא, אין נא אלא לשון בקשה. זה מאוד מזכיר את רבי עקיבא, שלא יאמרו עממו, ערבב דעתו, לא ציווי. בקשה. מה הבקשה? משל למלך בשר ודם. עובר, החץ הזה מעביר אותנו לפסקה יותר שמאלה, שעמדו עליו, על המלך, מלחמות הרבה. והיה לו גיבור אחד, הוא ניצחן, ניצחן. לימים, עמדה עליו מלחמה חזקה. על מי? על המלך. ואז הוא אומר לגיבור שלו, בבקשה ממך, עמוד לי במלחמה הזו. למה? שלא יאמרו, אם לא תעמוד במלחמה האחרונה, יגידו הראשונות, אין בהם ממש. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. עכשיו יש פה במשל, לעומת הנמשל, איזה דילוג. כי איך הנמשל מתחיל? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ניסיתיך בכמה ניסיונות. כל ההיבט של עמוד לי, או שלמלך יש עליו מלחמות, הוא לא כתוב בנמשל. רק בהמשך. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ניסיתיך בכמה ניסיונות ועמדת בכולן. עכשיו עמוד לי. מה פירוש בשבילי? בניסיון זה. שלא יאמרו, אין ממש בראשון. באופן שיכול להיות שהמשל של הפרה והבעל הבית והעול הוא משל מעגלי. כלומר, בעל הבית צריך לעשות משהו, ויש לו לשם כך פרה. נכון שמרכז הכובד של המושג הזה, זאת המשימה של הפרה. אבל לא צריך לשכוח את בעל הבית. בעצם הגמרא בסנהדרין אומרת את זה. עמוד לי בניסיון הזה. יש כמו משימה לבעל הבית. לתוך המשימה הזאת נכנסת דמות הגיבור. ולכן בעל הבית האלוקי אומר לאברהם אבינו, אתה אם לא תעמוד במשימה האחרונה, שהיא כתובה באותה מילים כמו הראשונה, לך לך. מה אומר רש"י על י"ב? לטובתך, להנאתך. כי אברהם אבינו בחוץ לארץ, הוא לא יכול ללדת. אז תבוא לארץ, תוכל ללדת. אז זה נתפס. דובר על זה קצת במעבר בין פרק י"א לי"ב בבראשית, שבעצם בעזיבה הזאת מבטא אברהם אבינו את המוכנות לבנות מחדש את היחס בין הבן, אברהם, לבין תרח, לבין אבא שלו. כיבוד הורים שיהיה בנוי על הבסיס האלוקי. עכשיו אומרת התורה אותו ביטוי, לך לך, על הניסיון האחרון. והגמרא אמרה לנו, זה הניסיון הכי קשה. כי כאן בעצם מתבררת השאלה, אפשר להגיד, לשני מסלולים. מי אתה אברהם? ביחס לשתי דמויות. ביחס לאברהם, ביחס לעצמך, וביחס לבינך. וזה ניסיון יותר קשה. נכון שהדור שלנו צפוף בעצמיות. כל ספר שני על המודעות העצמית. זה נכון. אבל כמו שאלוקים אומר לנו לשמור שבת, כמו שאלוקים אומר לנו לא לגנוב דעת הבריות, כמו שאלוקים אומר לנו לא להוציא דיבה, הוא אומר לנו להיות עצמנו. מכאן ואילך, העצמיות צריכה להיות בנויה על פי הרצון האלוקי. שום דור לא עמד בניסיון הזה. רק הדור שלנו. בדורות קודמים התביעה העצמית לא הייתה כל כך מפותחת. אבל אם התביעה העצמית תבוא למצב שבו הטכנולוגיה משגעת אותי, נכשלתי. אולי בתחושת הסיפוק, אולי בתחושת ההתמכרות, אני מרגיש טוב. אבל אני מחמיץ פיתוח של עולם שלם של הנפש. באתי בדרך לפה, נוסעים מהדרום הרחוק, אז יש זמן לקרוא אס-אמס. אחד הוא מוטרד, ובצדק, מרעידות האדמה שהיו בטבריה, באזור טבריה. אז כותב, אני לא יודע מי זה. אולי זה בגלל שלא הספדנו מספיק את הרב עובדיה יוסף. לא, אני אומר לעצמי, מה אני אענה לבן אדם הזה? זה נקרא לא להספיד מספיק? ואז הוא מוסיף, הספד כראוי זה לגלות צדדים שעוד לא התגלו. לא הייתה פקטי, כתבתי לו, בעזרת השם, אנחנו צריכים באמת מאוד להשתפר בלימוד זכות. ללמד זכות. אנחנו לא בבית משפט של הקדוש ברוך הוא, אפילו לבגץ אין לנו סיכוי להגיע. אנחנו לא מהכיוון הנכון, ולכן נסתפק בלימוד זכות. אז הוא כותב לי, כן, אבל צריך למצוא משהו על הרב עובדיה יוסף שעוד לא התגלה, אז אני כותב לו, נכון, זה צד ברב עובדיה יוסף שעוד לא התגלה, שהוא היה מלמד זכות. אז את זה, את זה נציין. בתוך העצמיות יש עוד ועוד ועוד ועוד. יש עוד משהו שעוד לא התגלה. בסדר, תגלה אותו. זה אחרית עצומה. לפתח את העצמיות בגלל רצון השם. נובע מכך שהניסיון הוא להיות אברהם. בגלל שאברהם נקרא לניסיון על ידי אלוקים. זה הפשטני, זה העול, זה הקנקן. ממילה, המילה היחידה שאפשר לענות על הניסיון הזה, זה המילה הנני. אלא, המדרש הרחיק לכת. כי הוא אמר לנו, המדרש, הנני לכהונה, הנני למלוכה. בסדר, אתה אומר, הנני לעצמי. בגלל שאלוקים אמר לי. נכון. ואם אלוקים יגיד לך להיות כהן, תהיה כהן. יגיד לך להיות מלך, תהיה מלך. בעיניי, באוזניי, לא כלי שמיני, לא סיפורי אגדות. ביום שנכנס מורי ורבי הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, והיכל שלמה, לשכת הרב הראשי, הוא אמר לאלה שהיו שם, אני מתכוון לשם ייחוד. שם ייחוד, רבנות ראשית, התורה הגואלת, מה הלך להיות שם? הרי אני מוסר עצמי להיות מטאטא. זהו, עד פה הגיע. איפה שהשם אמר לי לטאטא, אני מטאטא. זה לכאורה שיא הפשטות. מי האדם שהיום היה אומר לעצמו אני מטאטא? צד שני, זה הנני להיות רב השם. מוכנות. זה מה שהשם רוצה שאני אשרת. אני משרת. המוכנות להתאים עצמך, עצמיותך, למשימות שהקדוש ברוך הוא מוריד לך. כהונה ומלכות זה משימות. מתי יגיע היום שבני אדם יבינו שמשימות זה לא כבוד? זה לא להיות ראש של משהו. זה עבודה. לא שררה אני נותן לכם, אמר רבן גמליאל, אלא עבדות. שרב קוק היה חותם, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, הוא התכוון למה שהוא אמר. אתה אומר בפתיחת הארון, ככה זורם עם המילים, אין תמיד זמן גם במיוחד בימי חול, בדיוק לחשוב על כל מילה, אבל... אתה אומר, ענה עבדה דקודשה בריחו. תואר נפלא. אתה מוכן להיות, מוכן לשרת, מוכן להיות עבד. זה אברהם אבינו, זה המילה הנני. אם כך, בוא תעלה מדרגה, ונראה מה המשמעות של זה שאתה מוכן להיות אברהם, שאתה מוכן להיות עצמך, שאתה מוכן לגלות עוד צד בנפש שלך, בגלל שאלוקים אמר לך. המשמעות היא, תברר למה אתה אוהב את הבן שלך. למה אתה חושב שהוא יחיד? למה אתה חושב שהוא יצחק? מיוחד מאוד. למה? עכשיו תברר שכל המילים האלה, המבטאות עוד ועוד עומק, בקשר לבנך, הכל בגלל אלוקים. ואז נשלים את המשולש. יחסך לאביך, זה בגלל הרצון האלוקי. יחסך לבנך, זה בגלל הרצון האלוקי, ויחסך לעצמך. מה נשאר? אם לא תעמוד, אם בנקודה הזאת, או את עצמך כבסיס, או את בנך, כנובע מהבסיס, לא תעמיד על הבסיס האלוקי, יגידו הקודמות הראשונות, אין בהם ממש. אתה מוכן הכל, אבל כשזה מגיע אליך, לנקודה הכי פנימית, שם לא. אז זה מנוסח בשם בקשה. זה הכל יהיה בנוי על חופש, אבל בסופו של דבר, את זה אתה צריך בעצם לברר בעולם. זה העול, זה הפשטני, זה הקנקן. ולכן, לא כתוב, אומר הרב קוק, כך נדמך, תרשיתך אשר אהבת, לך לך אל ארץ המוריה ותשחט אותו. לא כתוב. ועליהו שם לעולם. נאמר, בקשר אחר לגמרי, אם כבר שמנו לב לזה בהפטרה של השבת הקודמת, אז רגע לפני שנכנסים לסוגיה של הכלים והשמן, ואחר כך האישה השונמית, ובתוך עמי אנוכי יושבת, ממש רגע לפני כן, כל הבירור הנוקב סביב מואב. ומואב מנסה להתגרות בישראל. מלך ישראל נלחץ מזה, מבקש מלך יהודה להתחבר אליו, נספים יחד עם אדום, והם נערכים למלחמה. ומואב נחשבת מעצמה. והם מגיעים לשטח הערכות, משם במשך שבוע שלם אין מים. הכל מתעדה. ואי אפשר ככה להתקיים, אי אפשר ככה להילחם. ואז מלך ישראל אומר, בקריאת כאב, זהו. איך אדם המודרני, שתי המילים המלוות את החיים שלנו, בהרבה מצבים, אין סיכוי. אין סיכוי לנצח, אין סיכוי להילחם. אומר לו מלך יהודה, שהסכים להצטרף אליו, אומר לו, תשמע, יכול להיות שהעיתונאים אמרו שאין סיכוי, הפרשנים אמרו שאין סיכוי, והיועצים אמרו שאין סיכוי, שיגיד של היועצים היום יותר ויותר יורד, ככל שהם יותר צעירים, נראה שהעולם הוא בידי צעירים, ככה זה גם נראה, לא מזהיר כל כך, נגיד, לא תמיד זה עובד העצות האלה, אז בסדר, אז אספנו את כולם, זה מה שיצא, אין סיכוי. אבל תשמע, יש פה מקור אלוקי. זה מקור אחר לגמרי. בוא נשאל נביא, אולי יש פה נביא. אומרים, לא יש פה נביא. ויורדים לנביא, והנביא כועס. כי הוא רואה את יורם, הוא רואה מלך רשע. אומר, מה, אין לי עסק איתך, אתה גוי, אתה מעמלק. זה סגנונות ככה רווחים בדורנו. אחרי זה אחרון הפרחחים ששמע את זה, הוא כבר מרביץ. בפועל, פשוט הוא מתרגם את הסגנון הנמוך הזה, הרדוד הזה, שעוד לשים אותו עם זקן, בכלל זה, לא יודע, לא יודע מאיפה זה. אז בעצם הנביא כועס, הוא לא יכול להיות נביא. אין, הגמרא עובד במסע פסחים, השכינה מסתלקת ממנו. אז הוא מקחו לי נגן, נרגע מהכעס, השכינה חוזר. אז הוא אומר, אתם תנצחו, הגבים יתמלאו מים. גבים יתמלאו וניצחו. מה עשה מואב? מה עשה מישה מלך מואב? ברוב מרירותו, ברוב תסכולו, הקריב את הבן שלו. מה אומר המדרש פה? תראו, פסקה 3. דרך פסוק במיכה, במאה הקדם השם, יקף לאלוהי מרום. איך אני יכול לבוא לקראתו, איך אני יכול להתכופף מפניו? המשוער לסכנין בשם רב לוי, אמר, אף על פי שהדברים אמורים במישה המלך מואב, שעשה מעשה ואלה אבנו לעולה, אבל אינו מדבר אלא ביצחק. שנאמר במה אקדם השם, כף לאלוהי מרום, הרצי השם באלפי אלים, זה המשך הפסוקים במיכה. אומר המדרש, ביצחק אף על פי שלא נעשה מעשה, קיבלו כגומר מעשה. ובמשה, לא נתקבל לפניו. והגמרא פה בפסקה 5 בתענית, עוד מחדדת את זה. ואומרת, ממש מול המילים של הנני במדרש משמאלו, פסוק בירמיהו, שחוזר 3 פעמים, בפרק ז', פרק י' ובפרק למד ב', בסגנון שונה, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה לימי. אשר לא ציוויתי זה בנו של מישה מלך מואב, שנאמר ויקח את בנו בכורו, ויעלה עולה, ולא דיברתי, זה יפתח. לא אמרתי לו להגיד את הנדר הזה, כל היוצא מביתי. ולא עלתה ליבי, זה יצחק בן אברהם. השם אמר לאברהם אבינו, ועלה ולעלה עולה, הוא לא אמר לו לשחוט. מה משמעות הדבר? בעצם, בבירור של העצמיות, ומתוך בירור העצמיות, בירור היחס של האבא לבן, אם זה יעמוד על הבסיס האלוקי, זה העולה. זה להרים את ערך האהבה לבן על הבסיס האלוקי. נובע מזה שהקשר, ברגע שאלוקים אומר לך אין קשר, אז אין קשר. זאת אומרת, העלייה לעולה היא לוקחת בחשבון אפשרות של שחיטה. למרות שהשחיטה היא לא מגדירה את העולה. אחרת, איך נבין את לשון הפסוק? אתה ידעתי שירא אלוקים אתה. לא כתוב שם אוהב אלוקים אתה. לא כתוב שם מתחבר אלוקים אתה. לא כתוב שם מזדהה אלוקים אתה. לא כתוב שם רוקד אלוקים אתה. לא כתוב שם... כל הדור שלנו לא כתוב שם. ירא! מי היה מעלה בדעתו? שזה מבטא את הקשר לאלוקים, שאתה צריך להעלות לו, לא, את הבן. בכל האהבות, בכל ההתחברויות, בכל ההזדהות, אין דבר כזה. סדרות, עולה לכותרות, מהפך בסדרות, נציג הגרעין התורני, איזה, לתקשורת, מפה, משם. כמה שנים הייתה העיר הזאת? במצור, במצוק. תחת קסמי. כמה שנים? לא שנה, לא שנתיים. כמה? אחוזים. מתוך כל דוברי, לומדי, רוקדי העצמיות, היו שם פעם אחת. פעם אחת דפקו בדלת של מישהו ואמרו לו, אחי אתה גיבור, אני איתך. פעם אחת. אנחנו יודעים את האמת. העצמיות, כשהיא לא עולה, כשהיא לא מתרוממת, כשהיא נחנקת בפרטיות, היא מובילה לפרטיות. ופה לוקחים את הפרטיות, לוקחים את העני, ומרימים אותו. ואומרים לו, כמו שאומר הרב סולובייצ'יק, העני בישראל, באלף, בא להקריב. זה בשביל זה אנחנו קיימים. זה לא אומר חלילה שכל היום צריך להישחט. אבל זה אומר שהעצמיות זה כלי. לא יעד. יעד הוא להשתמש בכלי הזה נכון על פי רצונו של הבורא. זה ברור גדול ביחס לעצמיות. אז מה התורה אומרת? ירא אלוקים. אתה מוכן בתוך זה שאתה מרוכז בעצמיות שלך לשאול מה העול? לשאול איפה הפשטן, לשאול איפה הקנקן. ואז, אומרת התורה, ולא חסכת את בנך את יחידך? מה פרוש לא חסכת? הוא חי. יצחק אבין הוא חי. ועוד אומרת התורה, יען אשר עשית את הדבר הזה. מה אמר לנו המדרש, מדרש רבה? הוא לא עשה והוא נקרא עושה. ומשם מלך מואב עשה ולא נקרא עושה. כי אם הכל נבנה על פי רצון השם, זיקחת את עצמך אברהם אבינו. אתה מופיע כלי שאלוקים מתגלה דרכו, ומוכן היית בנקודה הזאת, כן, לחבר, בין אהבתך לבינך לבין אהבתך לאלוקיך, אז זה נקרא לא חסכת. בניך אחריך אלפי שנים, ימסרו את הנפש בפועל, לא תמיד מתוך שהם מבינים ויודעים את כל גווני הנפש על פי רצונו של הבורא. מאות אלפים מוכנים למסור את נפשם. למען המדינה, למען האומה. בחור ישיבה שלומד, אין לו שום זכויות, לא מגיע לו כלום, הוא צריך להיות מזוכח במסירות הנפש שלו. אך ורק שליחות ציבורית. הוא לא מתגאה, הוא לא מזלזל באחרים, הוא לא מבזה רבנים של אחרים, אך ורק שליחות. אז יש בדור הזה לפיד. הוא פוגע בכסף שלנו. ואז מה? נעמוד מול הרי, נברר. לא אם הוא צודק. הוא לא צריך לקבל פרס על השחיתות שלו. אבל זה כן צריך ליצור מצב של פשטן, של עול, של פרה, של קנקן. השם צדיק יבחר. הוא לפיד, לא מנהל את העולם. זה כבר הוכח אפילו הוא עצמו. עכשיו נשאר לבני אדם לתקן, לזכך, לנקות, כמה שאפשר. כן.
בין הרצון והשאר של הרוח המתקן להיות יותר עצמאים, יותר חברים, מה הנקודה שבעצם בין שניהם יכולה לשבור את האדימות ויכולה לקשר, זאת אומרת, אני בא לבן אדם, ואיך אני באופן ממשי יכול לבוא ולדבר איתו על עצמיות, שהוא אומר לי, מה אתה רוצה, זה אני, זה מי שאני.
לא, קודם כל השאלה היא בינינו לבין עצמנו. מתוך כך השאלה גם מה מסבירים, מה אומרים. זה עוד היבט. והשאלה הגדולה היא בעצם מיקומה של תביעת העצמיות. האם היא ממלאת את כל החלל? או האם היא כלי? צריך לצקת לתוכן. מפני שהעצמיות, מה אומר הכלי יקר? למה לך לך ל... על פי הזוהר, זה לעצמיותך. אומר הכלי יקר שתי סיבות. אחת שמימית, השנייה ארצית. אומר הכלי יקר, בלי שאלוקים יגלה לך. מה זה עצמיות? לא תדע. הוא בורא עצמיות. לכן אומר הכלי יקר, אם אתה בחוץ לארץ, אי אפשר לקבל נבואה. השם לא מדבר איתך בחוץ לארץ. הכל בהסתרה. חוץ מחוץ לארץ שזה אוסף של דמיונות רוחניים. אבל במהות השם לא מדבר עם בני אדם בחוץ לארץ. לא שולח אותם לשום שליחות. תבוא לארץ, תקבל. זה מישור שמימי. המישור השני הוא ארצי. אם אתה לא פוגש את המקום שבו נברא האדם הראשון, נבראה נשמתו, נפשו, רוחו, גופו, עצמותיו, הרגשותיו, ניגוניו, הכל. אתה לא פוגש את זה? לא תפגוש עצמי. פה נולדנו. ואנחנו רואים, לאט לאט אנחנו מתקרבים. לאט לאט. על מה הערבים יצאו למלחמה? רק על הרבית. על השאר זה פה ושם. למה? יש להם איזה קשר דתי, סטורי, כלום. למה הם יוצאים על זה מלחמת העולם? הם ברור להם, בתת מודע. את מה שעם ישראל, לאט לאט, הוא כל דבר לוקח אצלו, כי כיוון שהוא קיבל חופש, בדיוק תביעת החופש זה לא המקום הכי בתודעה שלנו של החופש, הר הבית, בדיוק, 200 מטר על 200 מטר. בכלל, מבחינת האדם המודרני, מה יש שם ב-200 מטר האלה? יש שם בית משפט לצדק, יש שם בורסה, יש שם יד אליהו, יש שם טדי, יש ביתר ירושלים שם, מה יש שם? אין כלום. ובאמת, זה המקום הכי חשוב בעולם. זה מה שחושב הערבי בתת מודע. מי שיעמוד באחד מימי שישי של הרמדאן, יעמוד בשער יפו, ככה אזור 12 לפני הצהריים, יעמוד 5 דקות שם. יראה את הערבים, איך הם עולים להר הבית. את המבט שלהם בעיניים, הוא לא יצריך הסברים יותר. זה הר הבית. אומר הכלי יקר, אתה לא עולה להר הבית, אתה לא פוגש את הר המוריה, לא תדע מה זה עלה. מה פירוש לא תדע מה זה עלה? כי אנחנו לא המקור לעצמנו. את הגאווה הזאת צריך להסיר. נפטר השבוע אחד מגדולי הדור, בן 98, ראש ישיבות בני עקיבא, הרב צוקרמן, זכר צדיק לברכה. לא היו בהלוויה מיליון אנשים. לא היו. יכלו להיות בהלוויה פי 200 ממה שהיו. ללוקים פתרונים. למה הבן אדם לא היה ברור לו, כמו שהיה ברור לו שבוע קודם, שהוא עוזב הכל ונוסע. למה זה לא היה ברור? בסדר, ציונות דתית, ראש ישיבה, יש לנו עוד מסיבות בחיים. האיש הזה בן 98. בשבת האחרונה, בשבת הזאת שהייתה, הוא היה לחוץ. ומה אתה לחוץ בן 98? עומדים לסיים מסכת פסחים, בעדף היומי. הוא לא סיים. יש לו עוד שני דפים. לא טוב להלוויה של אדם כזה? שזה משהו מוטרד בגיל 98? כותב למזכ"ל בני עקיבא, לפני 3 שנים. אזור גיל 95. לחברי לעבודה. בן אדם ראש ישיבה, קורא לבן אדם 60 שנה יותר צעיר ממנו, 50 שנה יותר צעיר ממנו, חברי לעבודה. לא תבוא. זה לא כבוד תורה. במקור, לפי הגמרא בכתובות, במהות. מול המהות יש 1,000 תירוצים, אבל במהות, כנתינתה, כך נטילתה. מי שמלמד תורה, צריכים 600,000 ללוות אותו. ניתנה תורה ב-600,000, נלקח התורה ב-600,000. זה היחס הנפשי הפנימי. יש כל מיני אילוצים, זה לא נכנסים לפרטי. זה אומר, הנני למלוכה, הנני לכהונה, הנני לראש ישיבה. אבל הנושא הוא לא אני. הנושא הוא האחריות, השליחות. זה משחרר. הגאווה, אומר הרב קוק, היא עונש נורא. אתה לא מקשיב למציאות. לצדדים השונים שיש בה, למורכבות, ואז אתה מתרסק. וכשאתה מתרסק, יש לך האשמות לכל העולם. חוץ מזה שעומד מול הראי, שמעתי איפה, תכף, ביום ראשון, באיזה לימוד עם חבר'ה, רובם לא נראים בהגדרות התורניות, לא יודע מי המציא אותם. העיתון היה מגדיר אותם חילונים. תוך כדי דיבור, תוך כדי לימוד, מתגלגלים. אומר אחד, אתם יודעים למה סוס, לפני שהוא שותה, הוא עושה ברגל שלו ומטשטש את המים? לא יודעים. מה אתה יכול ללמוד מסוסים? מה הוא אומר? כשהוא מסתכל בשלולית, במים, הוא רואה שיש מישהו שעומד לשתות. הוא חושב שזה מישהו אחר. אז כדי לא להתרגז ולקנה, הוא מטשטש עם הרגל את המים, ואז הוא לא רואה את הדמות הזאת. לימוד גדול. בני אדם, קל וחומר. תסתכל בריא, תעשה ברגל, תטשטש את המים. מה, לא תראה את עצמך? הגאווה היא זיוף. היום, בעזרת כלים טכנולוגיים, הגאווה נראית משתלמת, נראית בולטת, אבל זה הכל אחיזת עיניים. מהר מאוד זה מתגלה, שאין מאחורי זה כלום. אז הסוד של העצמיות זה להיות באמת חופשי. היינו, להאמין במקור של העצמיות, שהוא מקור אלוקי, וביכולת של המקור האלוקי, זו סוגיה השנייה, בלעדיה אין ענווה. היכולת של המקור האלוקי, ננהל את המציאות שלנו. להפוך אותנו לפשטן, לפרה, לקנקן. אז אין סכנות שהעצמיות תסחרר. ברגע שאני לא נותן משמעות עמוקה למקור האלוקי, לא ביצירתי וגם לא בהפעלתי, אז אדם עולה לראש, ואני כבר מחשיב את עצמי, והיום הרבה מאוד אנשים הם ראש של משהו, והדרדור הוא מובן, האטימות היא מובן, השיעבוד לאיזושהי שכבה חיצונית בנפש. אני שואל את עצמי, האם זה לא מה שבני חטא אמרו לאברהם אבינו? השיא אלוקים אתה בתוכם. התלמיד של החתם סופר, מהרם שיק, כותב הפירוש שלו על התורה, נשיא אלוקים אתה בתוכנו במידותיך. אתמול שנסענו לניחום בכפר רואה, פגשתי שם איש מיוחד, חבר, הרב פתח ינריה, ככה שתי דקות לפני ערבית, אומר, בוא נגיד לך משהו. וככה קצת ראיתי את זה היום בפסוקים, אמרתי, שתף חברים שלי בבירור הזה, בלימוד הזה, שאני חושב שהוא נוגע לחברון, פרשת חיי שרה, אי חברון, קריית ארבע אי חברון. אני חושב שזה נוגע מאוד לזיכוך, לניקוי של המושג נשיא אלוקים. בספר יהושע פרק י' זה מופיע פה בפסקה 2. באיזשהו שלב של להגיד חלוקת הארץ, זה עלול להטעות, של ארגון נחלות השבטים. לא הכוונה לוותר על חלק. ויקשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי. אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. אתה הולך לבקש את בקשת חייך. מאיפה אתה מתחיל? הדבר אשר דיבר השם על משה, אל משה. בין 40 שנה אנוכי, לא אני, אנוכי, בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. ואחי אשר עלו עמי מסו את לבם, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוקיי. הדגשה הזאת עם לבב. אומר רש"י במקום את מה שהוא אמר בספר במדבר, פרק י' ד'. חברון וכלב. לכאורה בפסוקים האלה, לעומת התחלתם, יש איזה שינוי. כי בהתחלה מזכיר כלב בן יפונה את יהושע בן נון, ואחר כך הוא מדבר רק עליו, רק על עצמו. אז הגמרא פה בסוטה אומרת בפסקה 4, מימין לפסוקים, על אחד הביטויים בפרשת המרגלים, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, מדייקת הגמרא ואומרת, היה צריך להיות כתוב, ויבואו מבעל. אלא אמר רבה, מדובר על כלב, מלמד שפרש כלב מהצד מרגלים. הצד מרגלים היה דבר שצריך לפרוש ממנו. לאן הלך? מה עשה? הלך ונשתתח על קברי אבות. קברי אבות בחברון. אמר להם, אבותיי, בקשו עליי רחמים. יש היום המון הזדמנויות לבקש על קברי אבות. אפילו אני מוכן לעשות את זה בשבילך, אם תשלם לי קצת. איזה זילות. גאונות להפוך כל דבר לכסף, לרווח, על תמימותם של אנשים. מה אתה הולך לעשות בקברי אבות? מה אתה הולך לעשות שם? מה אתה הולך לבקש? בקשו עליי רחמים, שנצל מהצד מרגלים. מוסיף כלב את מה שמתבקש. יהושע כבר ביקש משה עליו רחמים. יהושע, משה מבקש אליו וכלב, אבות, מסודר. אותו דבר. שנאמר, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, מפרק את הגמרא לגורמים את המילה הזאת, יהושע, את תוספת היוד, יא יושיעך מצאת מרגלים. עד כאן הכל ברור. מה זה והיינו דכתיב? ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. מה אתה מתלהב? זה לא רוח אחרת. זה בסך הכל, במקום שמשה יתפלל, האבות מתפללים עליו, שתי התפילות עם אותו דבר, הכל בסדר. מה זה רוח אחרת? אומר רשי, שם במדבר, כמו שאומר פה ביהושע. על פי המדרש, אומר רשי, היו לו שתי רוחות. אחת בפה ואחת בלב. בפה הוא אמר כמו המרגלים. בלב הוא היה כמו אלוקים. זה מה שכתוב פה ביהושע, בלבבי. הלכתי אחרי השם. זה פתח לעיוותים השם ישמו. שמה שבפה זה לא מה שבלב. לדעתי קוראים לזה בגמטריה, לצערי הגדול, פוליטיקה. אני לא יודע אם זה מסתדר עם המספרים, זה אפשר להסתדר, אוסיף, להוריד. זה לא אומר שכל פוליטיקאי הוא כזה. זה אומר שאלה שיש הפרש בין הלב שלהם לפה שלהם, חושבים שבפוליטיקה זה מותר. מתי זה ישתנה? לא זכיתי להיות נביא, גם עיתונאי לא, וגם אין לי ניסיון בסטטיסטיקה, לא יודע. נראה לי שזה מאוד קשור, השאלה, בקשו עליי רחמים. מה כלב מבקש? לא תמיד אחת בפה ואחת בלב, זה צביעות, זה הונאה. לפעמים זה הפרש במושג בראשוניותו. כלומר, אתה אומר מילה, בני האדם חושבים למה התכוונת, אבל אתה מתכוון למשהו אחר. בלב שלך נמצאת המשמעות האמיתית לאותו מושג שהשתמשת. למשל, כלב בן יפונה אומר למרגלים, הנושא שמעניין אותי זה עצמיות. מה הם אומרים? ומי שלנו? העצמיות שלנו, הרוחנית, ההנהגתית, היא להישאר במדבר. עכשיו נארגן ערימת תירוצים מול ההנהגה האלוקית. הנה, עכשיו סייעת לנו. אמרת את המילה הזאת, עצמיות. בליבו היה עם אלוקים. את זה הוא למד בחברון. בקשו עליי רחמים, זה לא איזה סגולה חיצונית. זה איזה שינוי אני צריך לעבור מכוח אבותיי ואמותיי. איזה זיכוך אני צריך לעבור בבירור העצמיות שלי. זה אברהם אבינו שהלך להקוד את בנו. זה העצמיות. אז אם אתה אלוקים אומר לי, משלב מסוים בהנהגה של עם ישראל, העצמיות שלנו זה לבוא לארץ. אני מבין. צריך להתמסר, לבוא לארץ. זה העצמיות שלי. זה לא סתירה, זה לא איזה תרמית. זה רוח אחרת. ואותה הוא מקבל בחברון. שרה עמנו. מתה. השטן ניסה את כוחו מול אברהם אבינו, לא הצליח. ניסה את כוחו מול שרה. אמר, תשמעי. יש בן. כל כך הרבה התפללת אליו. הוא נולד, הוא גדל, זהו, הוא מת. מדמיין המדמיין, שפה יהיה המשך של המדרש בפרק רב לזר ככה. פרחה נשמתה. כמובן, מרוב צער. כמובן, דיון שלם בספרות, האם אברהם אבינו שיתף את שרה או לא שיתף, כי הרי זה לא כתוב בפסוק. אז איפה שלא כתובים דברים בפסוקים, שם יד הדמיון משוחרר. הבעיה הקטנה היא שהמדרש מוסיף 3-4 מילים. לפני שהוא אומר פרחה נשמתה, הוא אומר, והיה יצחק בוכה ומיילל. אז כתוב פחה נשמתה. אז מי אמר שפחה נשמתה זה בגלל צער? אולי מרוב שמחה? מה פירוש שמחה? לא על זה שהבן מת, אלא היא הבינה את השקר. היא הבינה שאם הייתה עקדה, יצחק לא ילל. זה לא הבן שלה. הוא, יצחק אבינו, ירש מהוריו את המוכנות לעקדה, הוא לא ילל. הוא הלך בקומה סקופה, במוכנות, לטהר את העצמיות שלו עד הסוף. ברגע שהיא הבינה שזה מה שקרה, היא לא צריכה להמשיך לחיות. הפסיקה שליחותה בעולם. בעולם הזה. תראו איזה כוח יש לאמא. אלפי שנים אחר כך, מה אומרת לנו חברון היום? מה קורה בחיי שרה בחברון? איזה כוח העיר הזאת, את תושביה ולוחמיה נותנים לנו? לכל הדור הזה. לא כולם מכירי טובה כך. יש תופעה של כפיות טובה. אבל זה כוח עצום של חלוציות, של גבורה. וזה האמא שלנו, שהיא גמרה את שליחתה בעולם הזה, היא ממשיכה. צדיקים מיתתם קוראים חיים. הפרשה הזאת נקראת חיי שרה, היא לא נקראת מיתת שרה. לא שזה לא מצייר. לא שאברהם אבינו לא מספיק, לא שאברהם אבינו לא בוכה. אבל הוא קם משם. מהכוח הזה של האמא שלנו, של אשתו, הוא קם, הוא ממשיך. וכתוצאה מזה נקנית מערת המכפלה. זה אחיזה שלנו בארץ ישראל, מכוח אבותינו ואמותינו. את כל זה מבין כלב. זה נקרא בקשו רחמים עליי. לא תעזרו לי לנצל מאיזה צרה, ואז כל הנושא זה שוב פעם אני ואני ואני. אלא תמלאו אותי כוח לעמוד בשליחות, להיות פרה טובה, להיות קנקן טוב, להיות פשטן טוב. זה הבקשה. וזה באמת שונה לגמרי מיהושע. אז נחזור לפסוקים מיהושע. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה, לך תהיה לנחלה. סוג ההתמודדות הכל כך מיוחד של כלב, הוא זה שנותן כוח. מוסיף כלב. ואתה הנה החיה השם אותי כאשר דיבר, זה 45 שנה מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה. אז בן כמה הוא היום? מתמטיקה פשוטה. 85. תראו את סוף הפסוק. מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר, ואתה הנה אנוכי היום בין 5 ו-80 שנה. פסוק ביהושע מלמד אותך מתמטיקה. נכון שזה בחינת בגרות שעם ישראל לא מסוגל בלעדיה. זה נקרא ליבה בעולם המודרני. תנ"ך לא נקרא ליבה. מוסר מידות לא נקרא ליבה. מתמטיקה. זה לא טוב, זה לא ישוע, ספר יהושע, מה הוא בא לחדש? אומר לנו יהושע, תסתכלו במילה הזאת, אנוכי. אין אני אצל כלב. למה? אולי. זה כמו שאמר אלקנה, וחנה אשתו. אנוכי יהיה לך. אנוכי טוב לך. כמו שאומר אלקוד שימוני, הוא לא אמר אני, הוא אמר אנוכי, הוא רומז לאנוכי השם אלוקיך. זה הבדל עצום, האם בן אדם מגיע לגיל 85, והוא מבין שכל החיים שלו זה אלוקים. ולכן הוא שואל את עצמו, מה המשימה הבאה? לעומת בן 85 שלא מסתכל ככה על הגיל שלו, אז מה המשימה שלו? הנה נראה, מיד בפסוקים הבאים. עודני היום חזק, כאשר ביום שלח אותי משה ככוחי אז וככוחי אתה למלחמה ולצאת ולבוא. זה הגיוני מה שכתוב פה. בן אדם בן 85 הוא כמו בן 20, בן 30, בנפש כן? הרב צוקרמן היה דן בשאלה מה שם השבט החדש של בני עקיבא. כאילו זה משהו בדומה לאיך לבנות את בית המקדש. עכשיו, הבן אדם הוא היה יותר מ-85. השאלה, איזה ערך אתה נותן לימים? מה קובע את חשיבותם? מה היחס בין המשימה האלוקית לבין העצמיות שלך? זה בדיוק הדיון. אז הוא אומר, הכוח הזה שנתן לי אלוקים, יש לי. ולכן מה הוא מבקש? ואתה תנה לי את ההר הזה. הוא יודע זה קשה לכבוש. הוא יודע זה קשה לחיות שם. איך זה נקרא המילה הזאת היום? עדיף לחיות במרכז. הוא יודע שהמרכז זה חברון, שהמרכז זה שדרות, שהמרכז זה גוש קטיף. את זה הוא יודע. כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם וערים גדולות בצורות. אין פה שום סמיות עיניים. אין פה שום טשטוש של הקושי. אולי השם אותי. לבן אדם 85, יש כבר ניסיון חיים. הוא למד מה זה הענווה. הוא אומר, אולי. אולי השם אותי ורשתי, אשר דיבר השם. ויברכהו יהושע ויתן את חברון לכלב בן יפונה לנחלה. על כן הייתה לחברון, חברון לכלב בן יפונה הכניזי לנחלה עד היום הזה. מה זה על כן? כבר הכל כבר סגור קודם, כי הוא מזכיר הרי דברי משה רבנו. אבל עכשיו את המלכות מבטא יהושע בן נון. בלי הסכמה של המלכות אין חברון. אין כלב בן יפונה. אז על כן מתחדש אחרי ברכת יהושע. יען אשר מילא אחרי השם אלוקי ישראל. מה עושה פסוק תתווה? מה תפקידו בכוח? בשם חברון לפנים, קריאת ארבע, האדם הגדול בענקים, הוא. מי זה הוא? למה לא נכתוב את זה בצורה ברורה? והאם יש קשר בין החלק הראשון לבין והארץ שקטה ממלחמה? לך לרשי. זה מה שאמר לי רב תחניה נריה. אז בואו נלך לרשי, פסקה 7. איך הוא בונה רוח קודשו? חידוש עצום בנפש. מתחיל רחוק. ואתה קורא את הפסוקים ואת רשי. זה היה פעם, זה אי שם. אדם הגדול בענקים הוא אביהם של אחימן ששי ותלמי. ארבע היה שמו. או על שם האב ושלושת הבנים. הענקים. ואז מה זה והארץ שקטה ממלחמה? מוסב לעניין הראשון. לאחר שבע שכבשו סביבותיהם, נכנעו האמורים. ולא נאספו עוד למלחמה עליהם. וכך התחילו לעסוק בחילוק הארץ, מה שקראנו קודם, התארגנות הנחלות לשבטים. מוסיף רשי. ומדרש אגדה. האדם הגדול בענקים הוא אברהם אבינו. הנושא זה לא האבא של הענקים בחברון. הנושא זה אברהם אבינו. הוא שגרם להם שהארץ שקטה ממלחמה 40 שנה שנתעכבו במדבר. למה? למה אברהם אבינו גרם להם? למה המקומיים הזמניים קיבלו 40 שנה? שקט. בשכר שכיבדו את הזקן בקריית ארבע. בנכת. שאמרו לו, אסי אלוקים אתה בתוכם. זה לא בכך נחשב היום עצמיות לכבד את הזקן. התורה אמרה לנו את האמת במילים שאפשר לעקוף אותם, אפשר לא להתפעל מהם. כבד את אביך ואת אמך. הוסיפה מה שהרבה בני אדם רוצים ומה נאריכון ימיך. זה אפילו מצווה עם שכר. ואותו חכם מחכמי ישראל למדן בטח בבחירות לעיריות הוא כתב מה שכתב, בשם מי שכתב, על שם מי שכתב. השתתף במהומה הזאת. ברור גדול, למדן, שומע, רואה. אבא אומר לבן שלו, לך תעלה על העץ, תשלח את האם. גם על זה כתוב אריכות ימים. לא יחיה 98 שנה, אולי יחיה 160 שנה אולי. פעמיים. ואז הוא רואה, הנער עולה לעץ, נופל, ומתרסק. אין אריכות ימים. אותו חכם בועט בכל התור. זה החומרה הכי גדולה של הכפירה. זה שנה ופרש. אתה יודע את האמת ואתה מורד בה. אבל מה לעשות? כתוב אריכות ימים. וזה לא קורה. זה לא אמיתי. באמת? לא רצה להבין. כי המושג אריכות ימים הוא לא בהכרח כמות השנים. אלא יותר האיכות שלהם. חומות ירושלים, אומר הפסוק בנחמיה פרק ד', בשלב מסוים שבנו חצי מהם ושיקמו את ההריסות, נקראות חומות ירושלים העלו ארוחה. זה בריאות, זה איכות. אז התורה אומרת, אתה רוצה להיות אדם איכותי, העצמיות שלך רוצה להיות נקייה, תכבד את תורך. תכבד סבא וסבתא שלך, תכבד את האבות והאימהות כל הדורות. אם אני לא מכבד, איך התורה קוראת לי? נבל. עם נבל ולא חכם. המילה נבל, לפי הרמב"ן, פירושה כפוי טובה. זה העשיית התשמי שהייתה להורים של הטיפוס ההוא מדרום הר חברון, שקראו לו נבל. לימים הוא נקרא נבל הכרמלי, והוא היה כפוי טובה. זה כשמו. רב חיים ויטל אומר בפרק י"ד בתהילים כתוב, אמר נבל בליבו אין אלוקים. מה הכפירה הכי גדולה? אומר רב חיים, כפוי טובה. אני המצאתי. זה מה שאתה אומר, תכבד את אביך ואת אמך. תן להם את הערך הנכון, כי אז אתה נותן לעצמך את הערך הנכון. זה, כל אחד מאיתנו יודע, שביחסי ההורים ילדים, היום זה פחות או יותר מגיל שנה, יש ברורים איפה אני ואיפה ההורים שלי. איפה רצונה ואיפה עצמיות שלי. בסדר, זה מתח חיובי. אלה לא מטשטשים את אלה. ולאט לאט אדם לומד, אם הוא רוצה, שכל שהוא מכבד את הדורות הקודמים, כך עצמיות שלו יותר מתעצמת. זה אריכות ימים. אתם מכבדים את הזקן, את אברהם אבינו. ולכן, הביטוי נשיא אלוקים אתה בתוכנו, הוא נקרא כבוד כי גילית לנו את הערך של האדם. בדיוק המסלול שעשה אברהם אבינו, לך לך, מארצך מולדתך אל הארץ, ומשאר חלקי הארץ אל הר הבית, עכשיו הוא משלים את המעגל בחברון. הופיע שם, וברור להם שהוא מרים את המושג נשיא. הוא מרים את המושג אדם. לכן הוא נותן להם חיים. אז הם מבינים את הערך שלו. הם מכבדים, רומז הפסוק לפי רש"י, ותשקוט הארץ 40 שנה. זה בני חטא. כל האומה שלנו, יותר ויותר מתברר, איך אומות העולם, בשלמים מסוימים כיבדו אותנו, באמת איזה נס אלוקי, אחרי 2000 שנה, הביטוי שמופיע בישעיהו, הנביא פרק ממתת, בזו נפש מתואב גוי, מי שהיינו אנחנו בעיני הגויים 2000 שנה, באיזשהו שלב מכניס השם בליבם, מלכים יראו וקמו שרים ישתחוו. אבל בהמשך הדרך, מכניס הקדוש ברוך הוא אומר, התומר דבורה, שנאה בליבם. שבע שעות צריך ראש ממשלת ישראל לדבר עם אדם אטום, אמריקאי, חלול, ריק. שבע שעות. מה להסביר לו? אין להם כוח. אין להם כוח לשחרר את פולארד. יש להם כוח ללחם עם איראן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? את כל הנמר הזה של הנייר שנקרא אמריקה, מקפל לנקודה. איך עושה את זה? נו, איך? מגלים שאמריקה הגדולה סוטטה לאיזה בעלת תפקיד בגרמניה. עד פה. כל הנמר הזה. איפה כבודו? איפה מעמדו? וככה זה ייתכן לאט לאט, בתת חטא, לאט לאט, עד שלא ישר כלום. ואנחנו, בתוך כך, צריכים להיות פשטני, ופרה, וכאן כאן. עד שהעולם כולו יבין, לא מה חשיבותנו, לא מה הצטיינותנו, אלא מי אנחנו. בדרך, שעם ישראל צריך להבין את זה, אנחנו צריכים להבין את זה. לכן ההפטרה לא תיתן לנו להסתפק במושג של זקן ביחס לזקן ודוד המלך כך ואחרת. עד שלא יהיה בסופה ברור מי מולך בישראל. מצד אחד איננו בני אדם בלי עצמיות מוסרית. מצד שני, לא באנו לעולם בשביל לחדש דברים פרטיים. באנו לעולם בשביל לחדש מלכות. בשביל לחדש רשות הרבים. ולכן, עם כל השמחה או העצב על כאלה שכן נבחרו ושלא נבחרו, אז באמת, עוד יש לנו דרך ארוכה להרבה כוחות חיוביים, לצמוח ולהצמיח סוג של מנהיגות עם ענווה, עם תחושה של שליחות, עם כוח להיות בין 85 כמו בין 20, מבחינת הרצון, מבחינת המוכנות לשרת, ומתוך כך גם באמת תיקון אמיתי, שינוי אמיתי, לא שמתבטל בשאלה אם פלויני אלמוני היה לו עוד קדנציה כזאת או אחרת, זה לא עיקר העניין. ואף אני הקטן הרגשתי השבוע, ביום שלישי בבוקר, הלכתי ברחוב בין כל הפתקים, ניסיתי לפלס את דרכי, אז עיניי הסתכלו על לוחות מודעות, לא שמצאתי שם בשורות גדולות, אבל היה משהו שהזכיר לי שניים מרבותיי, אחד חי, הרב טאו, בדרך חיים ארוכים, השני הרב שפירא, זה חסדיק לברכה, שבדרכים שונות, בסגנונות שונים, בעצם מזכירים את הרב ציודה, שמאוד היה חשוב לו וחלם על זה, שראש העיר ירושלים יהיה אדם שומר מצוות. אפילו העזתי לכתוב את זה לכמה אנשים, טעיתי בדבר אחד, שבמקום לכתוב רבותינו, הייתי צריך לכתוב רבותיי. לשמוע בכל רבותיי, כי היו רבנים שכן תמכו באדם שהוא לא נראה שומר מצוות. ולא, אני קטן ודאי שלא פוסל ולא חולק. לכן הרגשתי צורך לבטא את הבירור הזה של כבודה של ירושלים. של השאיפות שלנו ביחס לירושלים. וזה עוד יותר התחזק אחרי ה... קרוז שהרבתא הוא פרסם בסוף שבוע שעבר, שהיו בו ביטויים חריפים ביותר על הבית היהודי. ולא מעט אנשים שאלו, מה אתה אומר, מה דעתך? אז כתבתי למי ששאל, בעזרת השם, אני אשתדל להשתפר, לא להיות מסומם בעיניים שלי, לא להיות מקוראי התורה בעין, לא להיות ממפרידי הדת והמדינה. אני לא חושב שכרבנים גדולים כותבים או מדברים, תפקיד שלי, האדם הקטן, זה לכבוד דעה עליהם. לשפוט אותם. לא בטוח שזה התפקיד שלי. אם רוצים אנחנו נזכך, אם רוצים אנחנו חבד זקנים, נלמד מהם מה לתקן. זה לא אומר שאני התלמיד חייב להיות מצטט וחוזר בדיוק את הלשון של הרב שלי. הרב טאו בעצמו נתן שיעור כשהייתי בשיעור ב', זה לא היה לפני 4 שנים. ואז הוא לימד את הגמרא, אם אין היה שעוד לא היה בדפוס, למדנו את זה במחתרת כזאת עם כתב יד, של לעולם יהיה אדם אבטן כהלל, לא קטן כשמיים. והרב קוק מסביר שם שגדולי ישראל באמת, אצלם הכל מדויק. הענבה מדויקת אצל הלל, הקפדנות מדויקת אצל שמיים. אבל אנחנו בהמשך הדורות זה רק כ, או כהלל או כשמיים. הרב קוק מפרש שעדיף שנהיה כהלל. ונלך לכיוון של הענבה עם טיפ טיפה אולי טעויות, מה שנלך לכיוון של ההקפדה, שם אנחנו, אם אנחנו קצת טועים, העולם נשרף. הוסיף הרב טאו, בעצמו. ואני אומר לכם, לעולם יהיה אדם ענוותן כרב ציודה, ולא קפדן כרב ציודה. ואנוכי אומר לכם, אני קטן שבקטנים, לעולם יהיה אדם ענוותן כרב טאו, ולא קפדן כרב טאו. אנחנו לא חקיינים, אבל מתחנכים לאורם. גם כשאפים פגזים, אנחנו מתחנכים. לא עסוקים במגננות, לא עסוקים בשאלה איך פגעו בכבודי הגדול. לא נורא, כבודי יסתדר. אבל הרימו אותי, יש לנו הרבה הרבה משימות. אם רוצים אנחנו לבנות מלכות נקייה, אם רוצים אנחנו ירושלים נקייה, לא צריך להתבייש, כבר פה ושם נגענו במושג הזה, הר המוריה, רוצים להגיע לשם. כל העם, לא רק אנשי חברון, לא רק אלה המצטיינים בעלייה להר, כל העם, כל מפלגותיו, כל זרמיו, כל גווניו, זה אומר מהפכת עולם. אמרתי את המגבלות שלי, אני לא נביא ולא עיתונאי, ולא פוליטיקאי, אז אני לא יודע מה יהיה עוד שעה. זה לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שמתקדמים. אז אבותינו שאינם ואבותינו שנמצאים, אמותינו שאינם ואמותינו שנמצאות, נותנים כוח. דוד המלך נותן כוח. להתגעגע למלכות. לא לשבור את הכלים מרוב געגועים. לא להקטין את ערך המציאות הנוכחית בגלל המציאות העתידית. צומחים. צומחים בעצמיות. צומחים בהקרבה, צומחים בליבי, כמו שאמר כלב. בסוף, 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 אחרי כל המסע, אחרי שנכבד את הזקנים ונלמד מהם ונתגבר, בסוף, בסוף, גם תשקוט הארץ, יותר מ-40 שנה. אבל אם אנחנו מקצרים ורוצים, במקום לעלות בהר, במקום משימות, רוצים שקט ורגיעה, רק חוויות שיספקו אותנו, זה לא זה. שלום לכולם. שבת שלום. שוב, סליחה על האיחור. אולי גם כיוון שלא הסתכלתי על השעון, אולי זה גם היה ארוך מדי. אבל אתם אנשים נימוסיים, אז אתם לא מזיזים את הכיסאות, אז אני לא יודע את הגבול, אז תמחלו לי אם זה